לכל הקהל הקדוש, כדי שככה התמקמו כולם. האם ניסים מביאים לאמונה? שאלה, האם ניסים יכולים באמת להביא לאמונה? זאת אומרת, ברחוב יצא לי להתפגש הרבה פעמים עם כל מיני יהודים שאינם שומרים תורה ומצוות. הרבה פעמים היה להם איזו טענה. אם תראה לי נס, אז אני מאמין. תראה לי נס, באותו רגע אני מאמין. טענה שאני מניח שכל אחד מאיתנו שמע פעם שהוא דיבר עם איזה אחד שחיפש תירוץ לזה שהוא אינו שומר תורה ומצוות ורוצה להגיד שהוא בכלל לא מאמין. אין אלוקים, אם הייתי רואה נס, אז הייתי מאמין. זו טענה, שמעתם אותה פעם, נשמע פעם. אז באופן עקרוני, אנחנו קצת שוללים את הטענה הזאת. תמיד אני מספר על זה דבר תורה ידוע שיש באז ישיר. באז ישיר, אנחנו שרים, בני ישראל שרו אחרי קריאת ים סוף. זה חלק מהניסים שאני מדבר עליהם היום. ושם קרה משהו מאוד תמוע בשיר הזה. יש שם תיאור, שהמים ניצבים כמו נד נוזלים. תיאור מפליא, נס ששלושת אלפים שנה ויותר אחר כך ידברו על הנס הזה. ושורה אחר כך כתוב מה שעושים המצרים. מה עושים המצרים מול הנס הזה? איך זה כתוב באז ישיר? זה כתוב שם חזק. רואים, והם ניסו המים כמו נד נוזלים, ואז יש לנו שורה עם חמישה אלפים ישרים. כן, אמר אויב, ארדוף, אשיג, אחלל, כשלה. הנס בין הגדולים בהיסטוריה קורה לך מול העיניים כרגע, וכל מה שיש לך בראש זה הכסף בורח. ארדוף, אשיג, אחלל, כשלה, אני אפילו ככה לא חושב על מלחמה. אני ארדוף, אשיג, יגיע, השלל כבר שלי, הכסף בורח. הנס הכי גדול קורה מול העיניים, והמצרים חושבים על השלל שהם צריכים להגיע אליו. אז כנראה שלראות נס, לפעמים זה לא מספיק. לעומתם, בני ישראל, כשהם חווים את הנס הזה של קריאת ים סוף, והם שרים את אז ישיר, אז בסוף אז ישיר הם אומרים, מקדש השם, כוננו ידיך. אומרים חז"ל, איזה זה המקדש שכוננו ידיים, שיבנה בשתי ידיו של השם, ואומר, זה הבית השלישי. בית אחד נבנה יד ימין, בית יד שמאל, הבית השלישי הוא ייבנה בשתי הידיים. זאת אומרת שברגע שנקרא להם ים סוף, בני ישראל לא אומרים, וואה, נקרא הים. בני ישראל רואים כבר שיש פה בעל ההיסטוריה, ואם נקרא להם הים ויש פה נס, סימן שהים הזה לא נקרא סתם, יש פה איזשהו ייעוד לכל העולם, והעולם הזה ודאי יגיע ליעודו, גם אם ייקח עוד אלפי שנה, וגם אם עוד יהיו המון המון ציבוכים, ברגע שראינו שהמצרים רדפו אחרינו, נקרא לנו הים, אנחנו כבר רואים את מה? את בית המקדש השלישי. העולם יגיע ליעדו. קריאת ים סוף. בני ישראל מתחזקים ומגיעים לשיא האמונה, המצרים חושבים על הכסף. אז מי שאומר לי שהוא לא מאמין, ומי שאומר לי תוכיח לי או תראה לי נס, הוא קצת בבעיה עם הניסים. לפי דעתי, הוא צריך קודם כל לעבוד טיפה פנימה לתוך עצמו, כדי שיהיה מוכן לראות ניסים. אומרים שיהודי שמוכן לקלוט ניסים, הוא כמעט רואה ניסים בכל יום. רואה את יד ההשגחה, ואפילו את חוקי הטבע הרגילים, הוא רואה כמה זה באמת מכוון אותו והכל הכל ישירות בא אליו מת השם. רק צריך להיות מוכן לזה. אז אם באמת האמונה היא כזאת פנימית, ובעצם יושבת אצל האדם בפנים, אז למה בכלל צריך ניסים? אז אני רוצה לפתוח במקור ראשון, מקור א', מקור שמתוך ספר אורות האמונה של הרב קוק, פסקה מתוך הפרק שנקרא מהות האמונה. הוא אומר כך, הניסים מבארים הם את האמונה האלוקית, שהיא ממעל לכל גבול. והשלמות האלוקית נקבעת על ידי אמונה קדושה זו בנפש. ושתגמור לגמרי האמונה הזאת של הניסים את תפקידה, ותוציא את הנשמה לאורה, אז לא תהיה צריכה לעצמיות האמונה בהניסים ולזיכרונם. אבל אין השלמת האמונה ברום קודשה באה קיים על ידי קביעות קשר האמונה בניסים בפועל, ויציאת מצרים והניסים הכרוכים בה היא יסודה שממשכת והולכת עד לימות המשיח, שאז לא תהיה יציאת מצרים עוד ליסוד העיקרי קיים, ויאת המשיח וקיבוץ גלויות, זה המשך הפסקה. מה בעצם הרב קוק אומר לנו בפסקה? זאת אומרת, אנחנו רואים קודם כל שיש מקום לניסים. אם בתחילת דברינו אמרנו, ניסים, זה לא מה שמביא לאמונה, ואדם יכול לראות נס מול העיניים ולחשוב על כסף, זה נכון. אף על פי כן, יסוד עיקרי בדתנו, זה האמונה בניסים. למה צריך את הניסים האלה? אם האמונה היא כל כך פנימית, וכל אחד, אם הוא נכנס פנימה לתוך עצמו, רואה שהוא בעצם מחובר אל השם, למה הוא צריך את הניסים האלה? אומר לנו הרב קוק, שבעצם אנחנו צריכים את הניסים האלה לא בשביל הוכחות, אלא הניסים האלה מוציאים אותנו מהמיצר. כי לפעמים, מה קורה? נגיד במילים שלנו, יכול להיות מצב שבו כל המודעות של האדם סגורה וקלועה בתוך ההיגיון. ההיגיון שהוא מקבל מתוך החושים. העולם המוחש עומד לנגד עיניו. העולם המוחש נראה קיים ויציב, חוקי, בלתי מתפשר, חוקים קיימים לעד, ורק על פי זה עובד העולם המוחש. וזה שם אותו באיזשהו מסגרת הגיונית, שבה הוא אומר, בעצם אי אפשר לפרוץ את החוקים האלה, החוקים האלה הם בלתי פריצים, החוקים האלה הם נצחיים. שמעתי פעם מישהו שאמר שאפשר להגיד שהעבודה זרה של עולם המדע של ימינו זה החוקים. כן, מדען מצא חוק, אז הוא כבר ישר חושב שהחוק הזה יהיה תמיד והיה תמיד. מאיפה לא? איך הוא יודע? מה יודע באמת מה המקור חוקו? אבל נשים את זה בצד. העולם הזה, אלמא דשיקרא קראו לו חז"ל, משקר לנו. ומשדר לנו איזושהי מודעות כזאת שהוא באמת קיים, והחוקים הם יציבים, וזה כל מה שיש פה. העולם הזה נקרא עולם כי הוא מעלים את בוראו. ובאמת, על מנת להיפרץ, לפרוץ פנימה, דרך הסוגר הזה של ההיגיון שמקיף לנו את המודעות, לפרוץ פנימה לתוך עצמנו ולגלות שאנחנו מאמינים, ולגלות שאנחנו מחוברים לאינסוף שיצר את העולם, בשביל זה צריכים שגם בעולם הזה, העולם המוחש, יתגלו ניסים. וזה תפקידם. הניסים האלה תפקידם לעזור לנו לצאת מההיגיון שנשען על החושים ומייצר לנו את המודעות ונותן לנו את המודעות הפנימית. והניסים האלה, ברגע שהם באים ומראים את כוחם, אז הם לא מוכיחים לנו שהשם הוא הבורא. הם עוזרים לנו להיפתח לדבר שכבר קיים בנו בפנים. אם רצינו להיפתח אליו, אם נתנו מקום לפתח הזה, אז באמת הניסים הגדולים האלה נותנים לנו את הפתח לתוך האמונה. ושימו לב, אומר לנו הרב קוק, שכנראה את הזיכרון של הניסים האלה זה לא רק, טוב אני מאמין אז אני כבר לא צריך אותם, וכנראה שזה דרך של התקדמות, של אדם שיש פה כנראה שתי צורות חיים. צורת חיים על פי ההיגיון פלוס חושים, איך אני מתנהג ומבין שהעולם מתנהל כשאני מסתכל בו בהיגיון, וצורת חיים על פי האמונה הפנימית, שאני מצליח להגיע ולחדור לתוך אמונתי הפנימית, ומצליח להתנהל על פיה. ואומר לנו הרב קוק שבעצם עד ימות המשיח, שבא, יגיע נשמת משיח, שעליו אומרים חז"ל, שהמשיח יגיע, אומרים עליו חז"ל, אליו גויים ידרושו. זה הפסוק, אומרים חז"ל, גויים ולא ישראל. יבוא המשיח עם התורה הגדולה והעצומה, שכתוב שהיא מאפילה על כל התורות שלו לפני כן, ולכאורה הם מצפים שכל עם ישראל יבוא וינהר וישאל את המשיח שלו, לגלות את האור הגדול של התורה של המשיח. אומרים חז"ל, אליו גויים ידרושו. היחידים שיבואו לשאול את המשיח שלו תהיו גויים. גויים ולא ישראל. למה? למה? מה? המשיח עם התורה יבוא ויוגד גויים ישאלו אותו? אומרים חז"ל, כן. כי משיח זה נשמה כזאת ששהיא תבוא, ימות המשיח, זה ימים כאלה שהמשיח זה נשמה גדולה כל כך, שכשהיא תבוא והיא תפיץ את תורתה, הרב נאמר, לא יקנף עוד מוריך. לא יצטפו עוד מורים ותלמידים. כי ידעו אותי כולם מקטנם ועד עולם. המשיח, חלק מתפקידו זה למצוא שכל יהודי ויהודי הוא מחובר פנימית אל הקדוש ברוך הוא. באמת זה ככה. כולם מחוברים. אז עד אותם ימות המשיח, שאז פתאום כל יהודי יגלה בתוך עצמו שהוא מחובר. הוא כבר יודע הכל. כמעט בבחינת, אצל משה רבנו, כשהוריד את המלוכות הראשונים, כמעט היינו במצב הזה. כל אחד רק יסתכל על הלוחות, היו צריכים עדיין להסתכל על הלוחות, אבל מי שסתכל על הלוחות כבר ידע את כל התורה כולה, עם כל כוונותיה. אחרי זה נשברו הלוחות, אז צריכים קצת יותר לעמול, להגיע לזה. אבל אצל המשיח, באמת הוא יהיה עוצמה כזאת שכל אחד יהיה מחובר מבפנים. ועד אותו זמן שכולנו מחוברים לחלוטין, אומר לנו הרב קוק, אנחנו צריכים עדיין את אמונת הניסים. צריכים לבוא, לראות את הניסים האלה, שכתובים לנו בתורה, ללמוד אותם, וכנראה שהניסים האלה, אם נלמד אותם כמו שצריך, אנחנו נוכל לקבל מהם כוח לחשוף את האמונה הפנימית שלנו. אז אם ככה, יש לנו בעצם קריאת כיוון גדולה, לבוא ולהתעסק בניסים, כי הניסים האלה יכולים לעזור לנו לחשוף את אמונתנו בצורה גדולה, ובזה אני רוצה בעצם להתעסק כאן בשיעור. מקור שלא הבאתי, של הרב חרל"פ, נמצא במי מרום, תזיין. הוא אומר שהיה הניסים של עשרת המכות, בעצם כל יציאת מצרים, היו ניסים מאוד מיוחדים. כל הניסים האלה היו בעצם ניסים של שינוי חוק טבע. זאת אומרת, יש הבדל גדול, שהוא מביא דוגמה, בין קריאת ים סוף לחציית הירדן. חציית הירדן גם כן קרה כמה פעמים בהיסטוריה, בין יהושע, אצל רבי פנחס בן יאיר. אבל הוא אומר, אינה דומה חצייה של הירדן שלהם לקריאת ים סוף. חציית הירדן שלהם הייתה שעל פי דבר השם העמידו את המים. כאילו קיים איזשהו קיר, שהקיר מפריע למים להתקדם, וכמו שקיר יכול לעצור את המים, אז אפשר גם לגרום שדבר השם יעצור את המים. קריאת ים סוף, אומר הרב חרל"פ, הייתה בעניין אחר לגמרי. בקריאת ים סוף השתנה החוק שמים מתפשטים. אומרים לו חז"ל שכל הימים בעולם התפצלו. כי פתאום לא שונה איזה משהו ספציפי כאן, פתאום נעשה כאילו קיר למרות שאין קיר. השתנה החוק של המים. הוא גם עובר על עשרת המכות ומראה שבכל חג, בכל מכה ומכה, היה פה שינוי של אחד החוקים שנוהגים בטבע באופן תמידי, והמכה הייתה בעצם שינוי חוק. בעצם, זה הניסים שהם בכוונה נעשו כדי שילמדו אותם. גם יראו אותם באותו דור, וגם ילמדו אותם לאורך כל הדורות עד ימות המשיח, כמו שאמרנו, כדי שמהם נפיק ונבין שהשם הוא בעצם הרבה הרבה מעבר לכל המגבלות, וכל החוקים כולם באו מכוחו ולטובתו, ולא בשביל להסתיר אותו, אלא כדי לעבוד אותו. ללמוד מהמכות, זה מה שאני רוצה בעצם לעשות כרגע, אפשר, נשפחו על זה קולמוסים רבים. כמעט כל גדולי ישראל התייחסו למכות. באמת רצו ללמוד מכל מכה ומכה, וכל אחד ראה בעוד איזה עניין, וקיבלו חיזוק גדול מכל המכות. אני רוצה היום לדרוך על כיוון פשוט, גבוה מאוד אולי, שיוצא גם מפשט הכתובים. אני רוצה ללכת בדרך שבה הלך רבי יהודה שמובא באגדה. אמר לנו רבי יהודה במקור ב', כולם מכירים את זה, רבי יהודה, אחרי שמופיע לנו שם עשרת המכות באגדה, כתוב רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. דצח, הדש, באחה, זה אם יודעים לקרוא נכון, יש גרשיים, זה מפחיד את הבית. יש לנו שלוש, שלושה, 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 ואחרי זה עוד אות אחרונה. דרך אגב, במדרש תנחומה מובא בשם אותו רבי יהודה, שאומר שמשה רבנו הלך ומצא את המטה. אז המטה, כתוב, היה עשוי מספירנון, שזה מין סוג של יעלום כזה, ספירנון במשקל 40 שעה, כנראה יש משמעות למשקל, והיה חקוק עליו דצח הדש באח. אז כנראה שהאותיות האלה זה לא רק איזה סימנים של קיצור, אלא זה סימנים מהותיים שיהיו חקוקים דווקא בצורה הזאת, שלוש, שלושה, שלושה, ובאים בעצם להעיד על משהו פנימי. אני רוצה בעצם עכשיו, יחד איתכם, יש לנו עכשיו, כדי אני רציתי שנעבוד קצת. יש פה טבלה. כל מי שיש לו עת, יכול למלא את אותה חודש שאנחנו מדברים. בצד השני של הדף, הבאתי את כל הפסוקים שמתארים את עשרת המכות. אני יודע שזה קצת צפוף, ואולי קצת קשה לעיניים, אבל באמת תמיד זה מספיק גדול, נראה לי. אפשר להסתכל. ואני רוצה בעצם לעבור ככה למכות, ולראות, להבחן את המכות, לאור כמה קטריונים שכבר נמנה אותם, ולאור הדברים האלה פתאום נגלה, מתוך הפשט הכתובים, פתאום נגלה שהכתובים זועקים את מטרת המכות. ומה הן באות ללמד? מהפשט. אחרי זה בדרש, באמת אמרנו, נשפחו קולמוסים רבים. אז בואו נראה. נלך שנייה, נאבחן את המכות. אני רוצה לאבחן אותם לפי כמה דברים. אז מי שיסתכל בהתראה, אמרנו, קודם כל נכתוב את המכה, תמלו את המכה, לא מניתי לכם, למרות שזה היה קל. אחרי זה אנחנו נראה את לשון הפנייה של השם שהוא קרא למשה ללכת לעשות את ההתראה. אחרי זה נראה את זמן שבו הוא אמר למשה לעשות את ההתראה. אחרי זה נראה את מקום שהוא אמר לו שם להתראות. אחרי זה נראה את האורך של ההתראה. נראה, נשים לב שנראה דברים מאוד מיוחדים. וננסה לראות את הנימוק. איך נראית את הנימוק? הנימוק כתוב, מסתבר שהנימוק להתראה כתוב בכתובים, זה בדרך כלל מופיע במילה תדע. אז כיוון ש... טוב, אני אדבר, ואתם תנסו לעזור לי קצת. נתחיל בדם. ראיתם, שמתי ככה, בצד של הפסוקים, שמתי את מכת דם. אז קודם כל בואו נתחיל עם אותו טבלה. דם אומר לנו הכתוב, לך אל פרעו בבוקר, הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היור. אז כבר יש לנו פתרון לכמה וכמה דברים. דם, הלשון זה לך וניצבת. אוקיי? באיזה זמן?
בוקר.
איזה מקום? המימה. כן? שפת היור. ובואו נראה שנייה את ההתראה. נספור כמה כזה. ההתראה פה היא מאוד 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 ארוכה. אז נכתוב אורך שזה ארוך. אוקיי? וכתוב לנו גם מה הנימוק. מה הנימוק בהתראה הזאת? כן? כתוב לנו את הנימוק. בזאת תדע. מה אני רוצה שתדע אחרי המכה הזאת? תכף נראה שזה בעצם אחרי סרט, מכת הסרט הראשונה. בזאת תדע כי אני אשם. זה מה שאני רוצה. נעבור מהר. צפרדיה, מה אנחנו רואים? מה כתוב לנו? בפסוקים? בוא. אין לך ואין התייצבת ואין בוקר, יש בו, יש התראה קצרה, אין שום נימוק. אז בואו נכתוב רק למלא בו וקצר. קינים, חפשו מהר, כתוב לנו איזושהי התראה בקינים, יודעים את זה בדרך מזה, יש התראה בקינים? אין התראה בקינים. הלאה, עברנו הלאה. מה קורה בקינים? זה לא נכתוב, אבל שבסוף, בסוף, בסוף אומרים לנו החרטומים, מה אומרים שם? אצבע אלוקים. אז אם ככה, יש לנו, כמו שכתוב, אומרים בגיאומטריה, משל. אתם יודעים מה זה משל? מה שהיה צריך להוכיח, מה שהיה להוכיח, כן? מה הייתה הנימוק, מה הייתה המטרה? בזאת תדע כי אני השם. אומרים בסוף, אחרי שלוש מכות זה לקח, אומרים החרטומים, אצבע אלוקים. הלאה, ברוב, עוד פעם, כתוב לנו, ויאמר השם משה, השכם בא בוקר, והתייצב לפני פרעה, והנה יוצא המימה. אז עוד פעם, יש לנו בוקר, עוד פעם, יש לנו להתייצב, כן, אז הלשון של זה, זה להתייצב, הזמן זה הבוקר, המקום זה המימה, שוב פעם יש לנו התראה ארוכה, ובואו נראה מה הסיבה להתראה, למען תדע, כי אני השם, אבל לא רק זה היה מקודם, עכשיו הוספנו עוד שתי מילים. מה? לא, למען תדע כי אני השם, זה כבר היה מקודם, בקרב הארץ. איך תדע כי אני השם בקרב הארץ? יש פה גם מתודה. איך אני אראה לך שאני השם בקרב הארץ, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. כן? איך אני יכול לראות שהשם יש לו השפעה ורצון גם בתוך הארץ? זה לא רק איזה השם קיים מרטילאי, אלא זה השם עם רצון בתוך הארץ. כי כתוב לנו, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. בדבר עוד פעם ראינו שיש בו רשת רק קצרה ואין מקום, אבל כתוב לנו באמת שזה מתקיים. כתוב, ויפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים. ובמקנה בני ישראל עומת אחד, בשכין אין לנו התראה, ובסוף מכת שכין עוד פעם יש לנו, ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה.
זה לא נימוק.
אין נימוק. אין נימוק. אז עוד פעם נראה. הנימוקים בינתיים ראינו רק במכת דם, ואחרי זה במכת הרוב. אוקיי? הלאה. הגענו לברד. נעשה את התהליך מהר. הגענו לברד, עוד פעם ראינו שזה מדובר באשכם. בבוקר, עוד פעם מתייצב בפני פרעה, לא כתוב לנו איפה, אבל אומרים חז"ל שככה שכבר כתבו פעמיים איפה הוא מתייצב בבוקר, כבר לא צריכים לכתוב פעם שלישית. ידעו, יודעים כולם לפי המדרש איפה היה פרעה בבוקר, מה הוא היה עושה. אוקיי. והמטרה. מה המטרה כרגע? בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. יש פה מטרה חדשה. בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. איך אתה תדע את זה? כי אני עכשיו אביא לך ברד כזה כבד אשר לא היה כמוהו במצרים למן היום היווסדה ועד עתה. איך אני יכול לראות לך שאין כמוני בכל הארץ? כי אתה תקבל עכשיו את הברד שמשהו שבחיים בחיים לא נראה, וזקני מצרים וזקני זקניהם לא ראו בחיים. בכל מקרה כתוב לנו, באמת זה מה שהיה, אשר לא היה כמו בכל ארץ מצרים, מאז הייתה לגוי. בהרבה, עוד פעם כתוב לנו בו, אין לנו שם התראה מפורטת, אין לנו איפה. בכל מקרה יש לנו שם גם כן את הדבר הזה. אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך, מיום היותם על האדמה, עד היום הזה. בוא נראה, זה בזה, ובסוף כתוב לנו ככה, למטה למטה כבר הגענו למטה בדף, והיה לך בכל גבול מצרים כבד מאוד, לפניו לא היה כן הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. יש לנו עדות של הכתוב שזה הרבה מסוג כזה שבחיים לא היה וגם אף פעם לא יהיה. אוקיי, בחושך אין לנו כמובן התראה, מכת בכורות מטפל בה בסוף. אז אם ככה אנחנו בעצם רואים שלמרות שהתורה כתובה כמו יותר כמו פרוזה ולא כמו שירה, אם מעיינים בה פתאום רואים שיש איזה איזשהו מחזוריות קבועה בתורה. עוד פעם נראה, יש לנו בעצם שלוש מכות. בגן כבר סיפרו לי שתמיד במכה השלישית אין התראה, זה כבר ידעתי בגן. זה שמתי לב בבגן, שכל פעם המכה השלישית אין התראה, ובעצם המכה השלישית היא כבר אחרי שתי התראות, היא כבר לא צריך התראה. אוקיי, אבל פה ראינו משהו הרבה יותר מזה. ראינו שבהתראה הראשונה בכל סריה של שלוש, יש לנו לפגוש את פרעה בבוקר, לדבר איתו בניחותה, להסביר לו טוב מאוד מה, מה הולך עכשיו לעבור, להסביר לו טוב מאוד מהי המטרה של שלושת המכות שעכשיו הולכים לנחות לו על הראש, מסבירים לו טוב מאוד. וככה באמת, אם שמים לב, פשט הכתובים, הדצח, הדש, באח, שאומר לנו רבי יהודה, הוא בעצם מופיע פשוט מהפשט. הפשט מחלק לנו את, 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 את המכות בצורה הזאת. יש לנו, בעצם קראנו לזה שלושה מערכים, שבכל מערך יש לנו שלושה תתי שיעורים, עד שכל פעם יש לנו איזשהו משל. בוא נראה בעצם מה השיעורים. אז יש לנו באמת שלושה סוגי כפירות. הכפירה הכי קשה, שבא אדם ואומר, אין אלוקים. כופר בהכל, לגמרי אין אלוקים. כפירה טוטלית, אין אלוקים. כפירה הבאה אומרת, אז זה שמעתי באמת ברחוב המון, כן, אני מאמין, ודאי שיש כוח עליון שברא את העולם, אבל תחילה, כמה אכפת לו אם אני לוקח מטפחת מהרשות הזאת בשבת ושם אותה ברשות הזאת? נו, יש כוח עליון, ודאי, יש אלוקים שברא את העולם, אבל לא כל כך אכפת לו, לא יכול להיות, או כל מיני סיבות, מה קורה פה בתוך הארץ. טענה שנייה, כפירה מסוג אחר. יש אומנם אלוקים, אבל לא כל כך אכפת לו מה קורה בקרב הארץ. סוג שני של כפירה, טיפה יותר חלשה. סוג שלישי של כפירה, אל תצחקו על הכופרים. חייב להגיד את השנייה, כי תכף נראה שבכל כפירה גם אנחנו קצת נגועים. הרב קוק אמרנו שעד לימות המשיח אנחנו צריכים לעבוד על האמונה דרך הניסים, אז סימן שגם אם אנחנו לא כופרים בצורה גלויה ושכלית, יש איזו נדנות של כפירה גם בנו, ואנחנו צריכים לטפל בו דרך את המכות. כפירה שלישית אומרת, אוקיי, יש אלוקים, גם אכפת לו ממה שקורה בארץ. אוקיי, אבל מי אמר שהוא הכוח הבלעדי? אולי יש עוד כוחות. אז אפשר, מי שרוצה ללכת ולהיות צדיק וללכת לכיוון האלוקי, שילך. אבל מי שרוצה להסתמך על דברים אחרים, שיסתמך. אוקיי, אז ראינו בעצם שלוש כפירות. כפירה ראשונה, אין בכלל אלוקים. כפירה שנייה, יש אלוקים, אבל לא אכפת לו מה שקורה בארץ. כפירה שלישית, יש אלוקים, אכפת לו מה שקורה בארץ, אבל הוא לא בדיוק יחידי. אפשר גם להסתמך על כל מיני כוחות אחרים, כן.
אבל
אני במחשבה, הכפירה זה בעצם דבר שיש, ואז אתה מבטל אותו, אז אתה כופר לו. עד שלא מאמין שאין, הוא מאמין שאין, אז הוא עדיין לא מוצא אותה. אתה יודע, יש מציאות, אתה עושה דווקא, אין אותה, אתה לא מוצא אותה. אז זה נראה כעיקרון שהכפירה השנייה היא כפירה הכי חזקה. הכפירה הראשונה, גם לה אנחנו קוראים כפירה, כי אנחנו אומרים כל אדם מחובר לאלוקים מבפנים. אלא שיכול להיות שהטומאה וההיגיון והמודעות שלו לא ייתנו לו להיחשף לאמונה הזאת. לכן אין דבר כזה אמונה שאין אלוקים. אמונה זה החיבור שלנו לאלוקים. יש לנו או להיחשף אליו, או לכפור בהיחשפות הזאת. אוקיי? וזה הכיוון, וזה בדיוק מה שבעצם באים המכות לעשות. אז בואו נראה, שלושה המכות הראשונות. הן באמת באות כנגד הכפירה הכבדה ביותר, תכף נראה גם איך זה מסודר. כפירה הכבדה ביותר אומרת, אין אלוקים בכלל. אז בשביל זה יש לנו שלוש מכות ראשונות, שאומרות לנו, רגע, נוכיח, בסוף אפילו החרטומים אומרים, אצבע אלוקימי, הוכחנו, יש דבר, יש איזשהו כוח עליון, שבורא את העולם, שמחולל, שיש לו השפעה פה, יש כוח עליון כזה. אגב, אני רוצה שנשים לב, לפני שאני ממשיך, שאני בעצם, כל הדברים היו בכל המכות. הלכתי לפסוקים, לראות מה הדגישו הפסוקים, כן? זה שכל המכות היו איזשהו שינוי טבע, זה נכון לכולם. זה שבכל המכות היה הבדלה בין ישראל למצרים, זה תמיד נכון. אני פשוט הלכתי על פי מה שכתוב לנו בפירוש בפסוקים. מה שמקמתי פה את הדברים זה על פי מה שכתוב בפסוקים במכות האלה, בסרט שדיברנו עליהן. אז התשומה הכבדה הזאת היא שמרודידה כפירה שאומרת אין אלוקים בכלל, זה טיפלנו בשלוש מכות הראשונות. שלוש מכות השניות אנחנו באים לטפל בתשומה הבאה. התשומה הבאה אומרת יש אלוקות, יש כוח עליון, אבל הוא לא נמצא פה בקרב הארץ, לא אכפת לו למה שקורה בארץ. אין איזה אדם שהוא אוהב, אדם שהוא לא אוהב, מעשה שהוא טוב, מעשה שהוא לא טוב, הדברים האלה לא קיימים, זאת הכפירה השנייה. כנגד זה מגיע הסריה השנייה. מתחיל המערכה השנייה בסימנריון, ושלושה שיעורים, שלושה שיעורים, באים לברר לנו שהשם הוא בקרב הארץ. איך הוא בקרב הארץ? על ידי, איך אני אראה שהשם הוא בקרב הארץ? אומר לנו, בזאת תדע, כן? כי אני השם אלוקים בקרב הארץ, איך? ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. זה היה גם בשלוש הראשונות, זה מה שהקדמנו, אבל זה לא כתוב. פשט פסוקים, זה לא כתוב. נכון, ודאי, חז"ל אומרים לנו שוודאי שלבני ישראל לא היה דם, אלא עם מים בכוס. אוקיי? אבל זה לא כתוב בפסוקים. הפסוקים כרגע מוכוונים מטרה. זה נכון שזה קיים גם בדם, אבל אנחנו עכשיו מוכוונים מטרה. בשלוש מכות בסריה השנייה, אנחנו רוצים לראות שהשם האלוקים הוא קיים בקרב הארץ, ויש לו עם אחד שהוא אוהב, ובואו מטפל. עכשיו, דרך אגב, גם את זה אפשר להבין בשתי רמות. מה זאת אומרת העם הזה שהוא אוהב? מה זה העם הזה שהוא אוהב? יש פה שתי דרכים להבין. טוב, או, דרך אחת להבין, יש קדוש ברוך הוא, הוא מחליט מה שהוא רוצה, הוא שם למעלה, הוא בחר לו איזה עם אחד שאותו הוא אוהב, פה למטה. זו דרך מאוד מצומצמת להבין את העניין, וזה באמת המקום של הבנת העניין במקום, באמצע המכות השלישיות. אם נעבור שנייה אחת לפסוקים, תראו שנייה במכת בכורות, תראו שבמכת בכורות בעצם יש לנו את המערכה, את השיעור האחרון, שיעור סיכום, ושם כתוב לנו שלושת הדברים, אבל זה הסדר. כתוב שאני יוצא בתוך מצרים, אני האלוקי, כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תסעור, זה בעצם כנגד המכות הסריה השלישית, ואחרון אחרון כתוב, אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. זאת אומרת, במכת בכורות, המכה האחרונה, עניין ההפלאה בין מצרים ובין ישראל, הוא תופס את הסוף. זאת אומרת, אני חושב שיש פה באמת שתי בחינות של תפיסה שהשם בקרב הארץ. השם בקרב הארץ יכול לתפוס טוב, השם אכפת לו מה שקורה בארץ. יש לו עם שהוא אוהב. זה דרגה נמוכה. יש דרגה גבוהה להבין שלהשם יש נציגים פה בארץ. שיש את ישראל שהם בעצם עלו במחשבה להיברות, הם מחוברים. ישראל, קודש הבריך הוא ישראל ואורית אחד הם. ולכן השם אוהב אותם. ורואים שהמצרים באמת לא כל כך הבינו את זה. נראה שנייה במקור ד' ו-ה'. אז כתוב, ויהי בשלח פרעה את העם. זה מתוך הרב חלפ מנימוקי המקראות. אז הוא אומר, אם כי השפיעו הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים על המצרים שיקנאו לפניו, לא הושפעו עוד להכיר ברוממות ישראל. ואף בשעה ששלח אותם פרעה ממצרים, היה הרושם כאילו הוא שולח איזה עם. אך ורק כדי להפיס דעתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא שחפץ באיזה עם שיעבוד אותו. והיא בשלח פרעה את העם. כן? לומד זה מהמילה עם. זאת אומרת שכשפרעה כבר שולח את עם ישראל, הוא שולח את זה כי הוא כרגע מפחד מהשם. הוא הבין את המסר שבאמת השם יש לו רצון בקרב הארץ. הוא הבין אבל שהשם רוצה לשלוח איזשהו עם. אז את העם הזה, הוא לא מבין את רוממות העם הזה, אז את העם הזה הוא שולח כרגע במצרים. ומפני זה, זה חזק, גם הודעתם והשם לא הייתה שלמה, שכן אי אפשר להכיר במציאות השם מבלי שיכירו במציאות ישראל עמו. והאומר שיש לו הכרה בהשם מבלי התקשרות עם ישראל, שהם שמו של הקדוש ברוך הוא, הרי זו דרך עבודה זרה. ואף התשבחות והטילות לפי מעלה אינן אלא חירוף וגידוף. אומר לנו הרב חלפ, ברגע שאין לך הכרה האמיתית מה תפקידו של ישראל עלי אדמות, ושאיך אנחנו אומרים שידע כל פעול כי אתה יצרתו והבין כל ידע כל פעול כי אתה פעלתו והבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משהו. זאת אומרת, אנחנו, הייעוד של העולם, שכל יצור וכל פעול, בסופו של דבר ידעו להגיד שהשם אלוקי ישראל הוא המלך. ושבאמת ישראל קדמו לעולם. וישראל, אלה שמופיעים פה, זה לא רק איזשהו מקרי טוב השם בחר בזה. זה שמו של השם, היה השם אחד ושמו אחד. ומי שעובד אלוקים, לא דרך המסלול הזה שנקרא אלוקי ישראל, אומר לנו הרב חלף, הוא מחרף ומגדף. לפעמים ברצון, לפעמים אפילו שלא ברצון. אבל כל עוד הוא לא מכיר בישראל, בלשם אלוקי ישראל, הוא עדיין לא הגיע לייעוד האמיתי של העולם. באמת זה נפטר במקורי. ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. אומר לו הרב חלף, בשעה זו ידעו והבינו המצרים את גודל קדושתם של ישראל, כי יש לנוס מפניהם. וכל המלחמות והנפלאות שהשם עושה במצרים הוא רק להם, כדי לגלות את קדושתם הנצחית מפני כל העולם כולו. ולא אמרו אנוסה מפני השם. ובהתחלה הוא אמר אנוסה מפני השם, מבין שיש לו עסק עם השם. פתאום הוא אומר, כי אם אנוסה מפני ישראל, שאז הכירו בגודל אחדותם ודבקותם של ישראל באלוקים חיים, בבחינת קודשא בריך הוא וישראל ואורייתא חד. וניסה זו מפני ישראל, היא הניסה מפני השם אלוקי ישראל. אז גם את המסר הגבוה של המכות השניים שמופיע בסוף המכת הבכורות, גם זה ברגע האחרון לפני שנעלמו המצרים וגמרו את תפקידם והבינו שהם נשיאים מפני ישראל. לא נשיאים מפני השם שעושה להם ניסים, הם נשיאים מפני ישראל, והשם עושה לישראל ניסים כדי שבאמת השם אלוקי ישראל יופיע בעולם. אז עד פה ראינו את שלוש מכות האמצעיות. שלושת המכות הבאות יש לנו מול הכפירה הבאה. עכשיו, הכפירה הזאת היא נשמעת קטנה, והיא נשמעת שאולי אנחנו נפטרנו ממנה, אבל פה אני גם רוצה קצת להיכנס אלינו. מה הכפירה השלישית אומרת? אוקיי, יש אלוקים. וגם יש לו רצונות בארץ, ועושה כל מיני, והוא בחר בעם, ובחר במצוות, ויש לו רצונות, אבל יש עוד כוחות בעולם. יש עוד כוחות בעולם, אז הוא אחד הכוחות. אוקיי, נחשף, חשפתם את אחד הכוחות, אבל יש עוד כוחות בעולם. כנגד זה, מה היה הפתרון של המכות? זה פשוט מאוד לתת מכות, שבעוצמה כזאת היא לא הייתה ולא תהיה. כן, מה זה מראה? זאת אומרת, זה לא עוד אחד מסדר הכוחות, אבל יש הרבה כוחות בעולם. כוח ועוד כוח ועוד כוח, לפעמים הוא חזק, לפעמים הוא חזק. ברגע שאני יכול לשדד את המערכות, ולתת את כל העוצמה העולמית בתוך מכה, שהיא תגדל ותהיה בצורה הכי גדולה, שהיא אי פעם תהיה בצורה עולמית, זה אומר שמי שפועל את זה, הוא באמת הכוח ששולט על כל הכוחות. זאת אומרת, הכוח העליון ביותר, שמעל כל הכוחות כולם, אלוקים משון כוחות, אלוקי האלוקים, הוא זה שכרגע פועל. וזה באמת מופיע לנו במכות האחרונות. אני רוצה שנייה כאן לעצור ולקרוא את מקור וב. מקור וב מופיע ברב חרל"פ בהגדה של פסח. מקור קצת דילגתי על כל מיני דברים, כי הוא נכנס פה להרבה הרבה עניינים שלא רציתי להיכנס אליהם, אבל רציתי רק עיקרון אחד לקחת ממנו. אומר לנו הרב חלף, אלו 10 מכות. ידוע שישנם 10 מדרגות דקדושה, והן מתחלקות ל3 ו7 בחינות, לא נכנסתי לזה. לעומת זה ישנם 10 קיטי דמסעבותה, כן? 10 קיטות של תומה, וגם הן מתחלקות באופן זה. במדרגות דקדושה, כל משהו יותר עליון, יותר קדוש. אמנם בתראה, עוד פעם דילגתי, אמנם בתומה ולהפך. כל משהו יותר תחתון, יותר תמי. התומה יותר חמורה היא העמוקה בשעות תחתית. ולזאת. שלוש האחרונות הן יותר קשות, ובהן עיקר התנגדות התאומה לקדושה שרוצה לעקור לגמרי את הקדושה. והשיבה נשארות חלשות מהן מקצת, והתנגדות הקדושה היא רק להפחית את ערכי הקדושה, לעשותה דלה וכחושה. כביכול, בבחינת, הוא נקרא את זה ככה, בשביל עצלות שהיה להם לישראל, שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא, אתם מכירים את הלשון הזאת בטח, על מי מדברים פה? מי זה שונאו של הקדוש ברוך הוא? כן, מדובר פה, עד לגלו, מדובר על עם ישראל, רק רצו, לא רצו להגיד שהקדוש ברוך הוא עושה משהו רע לעם ישראל. נעשה, בזכות העצלות שהייתה להם ישראל, שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מח. ואין מח אלא אני, ואין... והוא שאמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפין שמכחישין פעמל השם הלאה, ויש בזה שתי מובנים. אחד, מה זה מכחישין? מישון וכיחש בעמתו, בעמיתו. שקרן. בית, מישון ובשרי כחש משמן, נער הזה. רצונו של הקדוש ברוך הוא שכוחות הקדושה יתגברו על כוחות התאומה, לכחידם קרים מן העולם. וביות שיש בתאומה חלקי בחינות, לא נקרא את כל זה, לכן יש תוך להכניע בתחילת שלושת האחרונות, שנקשות ביותר. ועל ידי זה מחשים גם את יתר חלקי התאומה, ובסוף בסוף, כשהגיע התור של שלושת המכות האחרונות, הרבה חושך ומכת בכורות, שהיו מכוונות נגד דגים על מדרגות העליונות של התאומה, אז התחילו גם לראות, לא נפרק פה. בעצם, הרב חלפ נותן לנו איזשהו מבט על העולם. אומר לנו, יש לנו 10 שערי קדושה. ככל שאני עולה יותר למעלה, אז שער הקדושה יותר עליון, יותר חזק. כנגדם בצורה הפוכה, ראש אל ראש, רגליים אל רגליים, יש לנו את שערי התומה. תומה, ככל שאני יורד יותר למטה, ככה התומה יותר חזקה. עכשיו בוא נראה מה קורה. אם אני מצליח לפתור את התומה החזקה, אז אני שם רגל על השער הראשון של הקדושה, על השער הכי נמוך של הקדושה. זאת אומרת, התומה הכי חזקה היא מסתירה לי את השער הכי נמוך שבקדושה. ואם אני עולה ועולה 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 ועולה, ואז נשאר לי בסוף בסוף, אני כבר מאוד מאוד קדוש, אבל נשאר לי איזה תומעה קטנטנה קטנטנה, והיא מפריעה לי להיכנס לשער הגבוה של הקדושה. זה בעצם המדרג שמצא לנו הרב חלק. אם תפתור את הבעיה של התומעה הכי קשה, תשים רגל על השער הראשון הנמוך של הקדושה. אם תצליח לפתור את התאומה הכי חלשה שם למעלה, אז תצליח גם להיכנס לשער הכי גדול וקדוש. ובעצם מה קורה פה? מה אומר לנו? בוא נראה את הדוגמה שאומר פה, זו דוגמה מאלפת. יש לנו שלושת הראשונות שהן תאומות חזקות, אמרנו שהן מבחינת, אמרנו שיש שתי הסברים לכשפים. מכחישים פעמל השם מעלה, אז או שכיחש בעמיתו, יש כשפים שאומרים, אני מכחש שבכלל יש פעמל השם מעלה. אני משקר לחלוטין, מה שעובד זה רק שדים, מה שעובד זה רק כוחות התאומה, אין בכלל פעמל השם מעלה, זה סוג אחד של הכחשה, אין אלוקים. כן? זה טיפלנו בשלוש מכות הראשונות. זה התאומה הקשה, וכשמטפלים בהם, אז פתאום מגיעים, או, יש אלוקים, נכנסים לשער הראשון של הקדושה. ואחרי זה מתחילים להיכנס לכל מיני תאומות, שהם לא ממש אומרים אין אלוקים, אלא הם מנסים לכחש, להרזות, לאבד, שלא נוכל לראות את הכוח האמיתי של האלוקים. והדברים הקטנים האלה, הם שמונעים מאיתנו להיכנס לשער האמיתי של הקדושה. עכשיו בואו הביא דוגמה. בשביל הצלות שהייתה להם לישראל, שלא עסקו בתורה. יהודי קם בבוקר. מצד האמת האמונית הפנימית שלו, אם הוא היה קולט את מה שהוא כרגע עושה, הוא היה מזנק מהמיטה. בזמן בדיוק. רץ, מרגיש שהרגליים שלנו לעשות אותו ורצים. במהירות לתפילה, כשהוא כולו תשוקה בוערת להשם. מגיע לתפילה ומתפלל כולו בתשוקה בוערת. זה יהודי מאמין אמיתי שבאמת קולט מה מצבו. אבל, שמעתי שיש איזה יהודי אחד. שהוא קם בבוקר ומגיע בזמן לתפילה ואפילו הוא רץ, אבל הוא רץ בלי תשוקה של אש חזקה. יש יהודי כזה אחד. אם אתם מכירים אותו, תגידו לו שכדאי לו להתחזק. היהודי הזה נגע בו קצת העצלות. למה נגע בו העצלות? נגע בו העצלות כי האמונה שלו קצת פגומה. ומה פגומה האמונה שלו? השקר הזה של העולם משקר לו שיש עוד דברים חוץ מהקדוש ברוך הוא שעובדים כאן בעולם. אם היו אומרים לו, תשמע, הראשון שמגיע לתפילה בבוקר, מקבל סק מלא יעלומים. יש יהודי שהיה רץ יותר מהר משהו רץ לתפילה בשביל הסק יעלומים. סק יעלומים זה קשה מהתפיסה. רק היו אומרים לו שהבוס שלו אמר שאם הוא לא מגיע בבוקר 5 דקות לפני התפילה, אז הוא לא מקבל משכורת 3 חודשים קדימה, ואם הוא כן, אז הוא מכפיל את המשכורת 3 חודשים קדימה. אני מכיר, אולי, יש כזה יהודי שפתאום הריצה שלו לתפילה תהיה יותר חזקה ויותר מהירה. מה זה בעצם אומר? שבתפיסה שלו, לבוס ולמשכורת, שלא תהיה לו, שכן תהיה לו, יש יותר עוצמה מהפנייה שלו אל השם. יש בנו איזשהו נדנות כזה, ופה קצת עברתי בכוונה אלינו, נדנות של להגיד, אוקיי, השם ברא את העולם, והשם גם יש לו רצון בארץ, הוא גם בא לקוחות כולם, ואפילו אנחנו במודע, כבר אנחנו יודעים להגיד, בשכל אנחנו יודעים להגיד, לא, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. אבל האם אנחנו שמה באין עוד מלבדו? האם באמת הגענו לתוך האמונה שאין עוד מלבדו? אם היינו שמה, כל אחד עשתה חשבון לעצמו, ודאי וודאי שלא היה מקום לטיפונת של עצלות. לא היה מקום. אין טיפת עצלות במי שיש לו אמונה גמורה. ואת זה בעצם אנחנו רואים בסדרה האחרונה פה של 3 המכות האחרונות. 3 המכות האחרונות אומרים לנו, אוקיי, פתרנו את הבעיה הראשונה שיש השם בעולם. פתרנו שהשם הוא גם בקרב הארץ. אבל עדיין יש כל מיני ציורים, מי בצורה הגיונית, מי בצורה מודעת ומי בצורה בלתי מודעת, נכנסים לו כל מיני ציורים שיש עוד כוחות מלבד השם שעובדים. ולכנגד הציור הזה צריך באמת לצייר את הציור הזה. שאין כמוני בכל הארץ. אני הוא בעל הכוחות כולם, והדבר הזה צריך להישרש חזק חזק בתוך הלב. אז ראינו שבאמת התודעה האמיתית של אמונה מפולשת, של שאותה אנחנו יכולים לשאוב מתוך המכות, היא תעזור לנו להתגבר על כל הסוגים של העצלות. ובאמת, מגיע בסוף, בסוף הסימנריון, בעל 3 מערכים באמונה, מגיע מכת בכורות, וכסימנריון טוב, יש שם סיכום. ובמכת בכורות ראינו בפסוקים, באמת כתוב הכל. יש שם גם זה אני ולא אחר, יוצא שם בתוך מצרים. גם תהיה פה מכה אשר כמו לא נהיית וכמו לא יסף. המכה הכי גדולה שאי פעם הייתה בעולם. וגם יש פה את האפליה של השם בין מצרים ובין ישראל. אז יש לנו סיכום של המכות. סיום, ממש סיום. הבאתי פה עוד מקור. מקור מתוך השם הוא שמואל. הוא אומר, אלו 10 המכות. העניין שהייתה גאולה על ידי 10 המכות, יש לומר, דעית במדרש. ו-10 המכות הם כנגד 10 מאמרות. אנחנו יודעים שב10 מאמרות נברא העולם. אותם 10 מאמרות, זה לא מאמרות שהיו פעם והפסיקו. ועולם דברך ניצב בשמיים, דברך השם ניצב בשמיים, זאת אומרת, מאמרות שעומדים ומקיימים ומחיים ומחדשים את העולם בכל יום תמיד. ואותם 10 המכות הם כנגד 10 מאמרות. וכבוד קדושת זקני, זכר צדיק לקדוש לברכה, מקוצק אמר, דכמו שהיה אצל המצרים ביטול 10 המאמרות, כי המצרים רוצים להיות לא מודעים לזה ש10 מאמרות בעצם מחוללים את העולם, כן נפתחו אצל ישראל 10 המאמרות. ואם כן, היו אז בריאה חדשה. ואם כן, זה עצמו היא גאולה. דכל הגלות היא תחת אשר לא עבדתם את השם בשמחה, בלי חיות והתחדשות, ונושנתם שנתיישן הדבר. ואחר כך, שהיו אז בבריאה חדשה, אם כן, זה עצמו היא גאולה ואבן. אומרנו בפשטות ככה, סיכום של מה שדיברנו היום. 10 מאמרות בהם נברא העולם כל רגע מחדש. המצרים לא מודעים לזה. ישראל, כל מכה ומכה פתאום מודעים, הולכים ומודעים, בעצם שמה שבורא את העולם זה אותם 10 מאמרות. ברגע שאתה מודע לזה, אומר לנו הרבי מקוצק, קורא לך תהליך נפלא. באותו רגע אתה מקבל חיות ושמחה. כי כל העצבות וכל העצלות, זה שאתה מסתכל על העולם, אתה אומר, העולם קיים. הוא נמשך, למה הוא כאן? כי העולם היה פה גם ברגע הקודם. ברגע שאתה נכנס לחוויה, עכשיו השם, על ידי 10 מאמרות, בורא עכשיו את העולם. עכשיו! פתאום, אין פה מה להיות זקן. אין פה מה להיות זקן, זה רק אדם שאומר, וואלה, אני ממשיך מהרגע הקודם, נולדתי פעם לפני 80, 70, 60, 6 שנים, לא משנה בדיוק, אבל כל עוד אני מרגיש שמציאותי היום זה בגלל שנולדתי פעם, זה אומר שאני כרגע זקן. רצו אותי פעם, עכשיו אני רק ממשיך מאותו רצון. ברגע שאני מאמין שמבין, 10 מאמרות עכשיו, השם יכול את העולם, הדבר הזה נותן לי חיות בעבודת השם, זה נותן לי שמחה בעבודת השם, וזה עצמו, קורא לזה הרבי מקוצק, זה עצמו הגאולה. אז יהי רצון, שבאמת נזכה כולנו. איך אגב את הטבלה הזאת הכנתי בשביל ליל הסדר. מי שירצה, את הטבלה לליל הסדר וככה לעבור איתה, זה דבר תורה נפלא, מאוד מאוד קלית ומאוד נפלא. אז באמת אני רוצה לברך את כולנו ולהתפלל שיהי רצון שבליל הסדר הזה נזכה באמת לספר ביציאת מצרים ונרבה בהבנת והעמקה בכל עניין המכות וכל עניין ניסים של השם, ונזכה לשאוב מלוח אופניים של הסרת הטומאה, ונזכה לי למצוא את החיבור האמיתי לאמונה הפנימית, ומתוך כך נזכה לרוץ בשמחה ובערה פנימית ותשוקה ללא שום עיכוב.